לא קפץ לי איזשהו שם מיוחד לשיחה של הערב, אז נתחיל ככה, אולי תוך כדי יעלה איזשהו שם. היום אחר הצהריים התחלנו להיפגש עם חלק מכם, היו מפגשים עם שתי הקבוצות הראשונות. בקבוצה אנשים ישבו וחילקו, חלקו מהעובר עליהם כאן, מהחוויות. הרבה דיבורים על ברכיים ועל גב וכל מיני מקומות אחרים בגוף וכאבים. במקומות של חוסר מנוחה, תחושה של קושי לשבת, תחושה שלא מתחברים, דברים שלא כל כך מובנים, כל מיני כאלה. הפנים שלכם לראות נורא זה, אני מניח שאולי מוכר משהו בתוך החוויות של היום הראשון. באחד הקטעים, אחד המשתתפים בקבוצה אמר, יש לי שתי שאלות. ואז הוא אמר, קודם כל, למה עושים את הקבוצה הזאת רק עכשיו? עד עכשיו הייתי בטוח שכולם פה בודות. ופתאום אני שומע את האנשים מדברים ו... כן, החוויה הזאת היא של לשבת פה עם העיניים עצומות בתוך החוויה הפנימית. לראות, כן, באתי לפה אולי לעשות מדיטציה, נושא של חירות, רוחניות, כל מיני דברים נפלאים ששמעתי על, ואני פוגש הרבה הרבה כאבים שעולים בגוף, ספקות, חוסר מנוחה, עייפות, כל מיני דברים נורא נורא מוכרים שלא ממש באתי לכאן כדי לחפש אותם. ואז לפעמים בתוך הישיבות אני פתאום עולה נורא הסקרנות, מעניין איך האחרים עושים. כל כך נשמע כל כך שקט, שומעים רק את הזמזום הזה של המזגנים. אז אני פוקח עיניים, מסתכל וואו, כולם בודות. כל מי שמסביב יושב. רק אני לא מבין מה קורה, רק הגוף שלי לא גמיש. רק אני לא תופס פה את כל העניין, כל זה לא עובד. ואז רגע לאחר מכן אני יוצא את העיניים, מתכנס כולי בבהלה. השכן שלי פוקח את העיניים. ואז הוא, וואו, כולם פה בודות. וככה זה מתגלגל ומתגלגל. אז פתאום כשאנחנו נפגשים בקבוצה ו... מותר לדבר, ומוזמנים אפילו לדבר, וחולקים קצת, פתאום רואים שזה לא בדיוק ככה. זה לא בדיוק שרק אני פה איזושהי אנטיתזה לבודה, ויושב בחדר מלא בודות. כולנו בני אדם, והמפגש עם הדבר הזה שקוראים לו ריטריט, שקוראים לו תרגול, הוא לא קל. וזה מוזר באיזשהו מקום, כי מצד אחד, מה כבר מבקשים מאיתנו כאן? בעצם, כמעט כלום. מין יום כזה שהוא נורא מסודר, ויש את הצוות הנפלא שדואג לכל צרכינו. אנחנו בעצם יושבים קצת בעולם, יוצאים קצת החוצה. יושבים קצת בעולם, יוצאים החוצה. ההנחיות מכוונות אותנו לשים לב, לשים לב לנשימה. אני חושב שאם שואלים את סיני, הבת שלי, בת החמש, להגיד לה, לשאול אותה מה היא חושבת, אם זה קשה לשים לב לנשימה, בטח תגיד מה זה, קלולה, קלה קלות. ויחד עם זאת, כשאנחנו יושבים פה, חווים את ה... המקום של להיות בתוך המרחב הזה, מנסים ליישם את ההתכוונות הזאת, זה לא כל כך פשוט. מעורר הרבה דברים. באיזשהו מקום אני חושב ש... שעצם המצב הזה שאנחנו מגיעים לכאן, שמים את עצמנו בתוך הסיטואציה הזאת, ויחד עם זאת חווים בתוך זה כל כך הרבה קושי, נוחות, התנגדות שעזולה, באופן די טבעי לכל זה, עולה בפנים השאלה, מה אני עושה כאן? מה מביא אותי לשים את עצמי במקום שכזה? אני חושב שבאיזשהו מקום, אם ננסה להשתמש בשפה שלרובנו יכולה להתחבר די בצורה קלה, אפשר להגיד שכולנו רוצים להיות מאושרים. איזושהי תנועה פנימית נורא נורא פשוטה, נורא אנושית ונורא טבעית, שמביאה אותנו לכאן. לנסות, לבדוק, לפגוש. הרצון להיות מאושר. והדבר הזה מעלה יחד איתו שתי שאלות. קודם כל, למה אנחנו רוצים להיות מאושרים? זה באיזשהו מקום תשובה לעניין נורא טבעי, ויחד עם זאת דומה שאנחנו בדרך כלל לא נותנים את דעתנו על זה. את דעתנו בתוך היומיום, בתוך הרגעים שלנו, כשמלוות אותנו חוויות של אי נחת, שמשהו בחיים חסר, שמשהו מרגיש לנו לא שלם. בעצם, את רובנו, בהרבה מאוד קטעים מהחיים, כשאחרים שואלים אותנו את השאלה הזאת שהיא היום בשפה שלנו כמו שלום, מה שלומך? מה ענייני? מה המצב? וגם כשאנחנו שואלים הרבה פעמים את עצמנו, עולה לנו תשובות, לפעמים מצבים יותר קיצוניים, של סבבה. ופעמים אחרות, הכל בסדר. טוב. ויחד עם זאת, למרות שהמצב הכללי של מה שאני חושב על החיים שלי הוא בסדר, בתוך החוויה שלי בפנים, משהו חסר, משהו רעב, משהו קמה, איזושהי כמיהה. בלימודים של הבודה, לשים לב אל הדבר הזה, לחקור את המקום הזה של האי נחת, הוא יסוד עצום. וכאן גם אולי מגיעה השאלה השנייה שעולה. כיצד אנחנו מחפשים בדרך כלל אושר? ישנה איזושהי אסטרטגיה שאנחנו בדרך כלל לא בודקים אותה. ויחד עם זאת אנחנו מקבלים אותה כמין אסטרטגיה אולטימטיבית. משהו שברור מאליו שזה הדרך לנוע. זה הדרך לפגוש את החיים. זה הדרך לחפש אושר. כשאנחנו רואים משהו שגורם לנו איזשהו עונג, שגורם לנו תחושה שאנחנו רוצים בו, אנחנו יוצאים אליו, מנסים להשיג אותו, מנסים להשיג עוד ממנו, מנסים לגדר מסביבו כדי לשמור את הדבר הזה שמביא לי סיפוק, תענוג, חשוב לי. וכשיש משהו שנמצא שגורם לנו קושי, כאב, אנחנו מנסים להיפטר ממנו בחוויה שלנו. או שאנחנו בורחים ממנו, או שאנחנו מנסים להשמיד אותו. יש קטע נורא יפה של סטיבן לוין בספר שנקרא מי מת. שהוא מתאר שם קטע על, על, על איש שנורא נורא רצה איזשהו אוטו, חשק באיזושהי מכונית חדשה. והוא התאווה אליה וחסך כסף, והיה מסתכל בתמונות שלה. ואז אחרי שהוא הצליח לחסוך מספיק כסף והכל, הוא גם הלך וקנה אותה. ואז בהמשך הסיפור מתואר איך הוא יושב שם בסלון של הבית. הוא פתאום שומע מהרחוב איזה מין רעש של בובום. ואיך הלב צונח לו. איך... באיזשהו מקום האסטרטגיה הזאת ברמה מאוד מוגבלת מראה לנו שהיא עובדת. כי כשאנחנו נורא נורא אורגים למשהו, נורא נורא רוצים, חושקים במשהו, כשאנחנו משיגים אותו, יש איזושהי תחושה של נחת. אבל אם תשימו לב טוב, כמה זמן התחושה הזאת נמשכת? יכול להיות שיהיה יותר נכון לומר שהנחת הזאת היא שמורגשת כשאנחנו משיגים משהו שאנחנו רוצים להשיג. ואגב, כאן נורא חשוב להגיד, הכוונה היא לא רק למכונית או בית. זה גם יכול להיות בן זוג, מקצוע, דימוי עצמי, אף דווקא דברים שנורא קל לנו לקרוא להם כמטריאליים. הם יכולים להיות כל מיני דברים נורא ממשיים בתוך העולם הפנימי. באיזשהו מקום כשמסתכלים על זה טוב, זה נראה כאילו הנחת הרגעית הזאת באה יותר בעצם מההפסקה, מההפסקה של ההשתוקקות האדירה אל המכונית הזאת, מההשתוקקות הזאת שהכאב הזה, שהתחושה הלא נעימה הזאת בברך כבר תיעלם. נורא מעניין לבדוק את זה בקונטקסט שלנו כאן, בתוך המעבדה הזאת. עולה איזושהי תחושה בגוף. עולה בפנים איזשהו ציון שלה כלא נעימה. ומיד באפס זמן עולה איזשהו קיבוץ. כל המערכת בפנים מתגייסת. כדי לדחוק את זה החוצה, אפשר ממש להרגיש את זה ברמה הגופנית לפעמים, את הקיבוץ הזה של הגוף. וכשמביאים לזה את התשומת לב, אפשר לראות איך הגוף יכול להתרפות. תחושה לא נעימה יכולה להיות שם, אבל היא כבר לא כזה דבר גדול שעושה כל כך הרבה רעש בפנים. מזה, מתוך המקום של הדבר הזה, בתוך הלימודים שהעביר הבודה, אנחנו יכולים לדעת שאנחנו בזה לא המצאנו שום דבר. שבני אדם במשך אלפי שנים חולקים את המקום הזה. לפעמים אני חושב שיכול להיות שבתקופה שלנו זה קיבל אבל איזושהי קיצוניות מדהימה. כל המסרים החברתיים. לפעמים מדברים על זה שבחברה שלנו ישנו שילוש קדוש, השילוש הקדוש. כסף, סקס, תהילה. לפני הריטריט הזה יצא לי בדיוק לעבור דרך המרכז, להיות קצת אצל אמא שלי וקצת אצל ההורים של אשתי, ולהיחשף ולראות קצת יותר טלוויזיה מאשר אני רואה בדרך כלל. בכלל אני לא רואה. המסר הזה שבא שוב ושוב מכל תוכנית, יש כל מיני סוגים של נולד לרקוד וכוכב נולד וכל ההס הזה מסביב לזה. זה לפעמים נראה שולי, אבל תחשבו על זה, כמה אנחנו חשופים אל המסרים האלה. תוכניות טלוויזיה, עולם הקולנוע, העיתונות, דברים שהיום בימינו הם obvious. זה נראה מוזר שלמישהו אין טלוויזיה בבית, או לא קורא עיתונים. והמסר הזה שוב ושוב, שוב ושוב, ישלח לנו אל התודעה, מטפטף, מטפטף לפעמים. מישהו פעם סיפר לי על פרסומת שהייתה באיזשהו שבועון באירופה, שאמר שם על איזשהו סוג של אוטו, נדמה לי שזה היה פז'ו. פז'ו, זה מה שאתה צריך בשביל להיות מאושר. אז אולי כאן האמירה הזאת היא נאמרת ממש בצורה גסה, שבעצם היא מועברת כדי כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה פורמטים, בצורות שהן פשוט יותר מתוחכמות. מיליארדים של דולרים, מיליארדים על מיליארדים, מושקעים כדי להעביר מסרים שגורמים לכולנו דבר אחד נורא פשוט, לרצות עוד. זה די מדהים, לא? מיליארדים של דולרים, סכומים של כסף שיכלו לענות לכל הכאבים, הרעב. אנחנו חיים בעולם שעוד יש בו הרבה תינוקות שמתים מרעב. הולכים כשבסופו של דבר המטרה היא נורא פשוטה, הכל מכוון לגרום לרצות עוד. לפעמים בתוך האסטרטגיה הזאת החיים שלנו נראים, חושב שבטח כולם מכירים את טום וג'רי. אני חושב שטום וג'רי, כמו לפעמים גם סרטים מצוירים אחרים, מראים נורא יפה את המקום הזה שבו החיים הם כל הזמן מנסות לשים את האצבע בחור, כמו הילד ההולנדי בסיפור של לעצור את הבעיה. אני אף פעם לא זוכר מי זה טום ומי זה ג'רי, אבל האחבר שמתרוצץ ובונה את כל הערימה של הדברים כדי למנוע מהחתול, כדי להגיע מכאן, ואז פתאום המסרגה נכנסת מאיזשהו חור אחר ומאיימת להיות, ועוד פעם וואו וואו, איזושהי דרמה ענקית. והוא הולך למקום אחר בתוך המאורה ומחפש את כל הדברים, איך להיחלץ מזה, ואז החתול מגיע ממקום אחר. ולפעמים החיים שלנו פשוט נראים ככה. מכירים את ה... שנחלצנו מאיזושהי דרמה גדולה, ואת הידיעה כל כך ברורה בפנים ש... שתכף, איזשהו תכף כזה, שיכול להיות עוד דקה, יכול להיות עוד כמה ימים, תגיע דרמה חדשה. איזושהי בעיה אחרת שצריך לפתור. איזשהו משפט שאני נורא אוהב שאומר, החיים הם מסתורים בשביל לחיות אותם, לא בעיה שצריך לפתור אותם. באיזשהו מקום נשאלת השאלה, האם יש משהו שיכול להוציא את הבעיה מהבעיה? האם יש איזשהו חזון אחר אל החיים? חזון שמאפשר לנו לראות את המסתורין הענק הזה ולהיפתח אליו. במקום האסטרטגיה הכל כך מוכרת הזאת. להשיג עוד מהרצוי, לדחות עוד מהלא רצוי, להיות בתוך בעיה. הבודה הרבה פעמים אמר, אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד. אני מלמד דוקה ואת הקץ לדוקה. דוקה זה מונח בשפה הפאלי, השפה שבה נכתבו הדברים שהבודה העביר כמה מאות שנים לאחר הסתלקותו. ואנחנו אולי ניכנס אליו עוד בהרחבה בהמשך. בכל מקרה, בדרך כלל מתרגמים את דוקה, זה יכול להיות תרגום סביר, המילה סבל. אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד. סבל ואת הקץ לסבל. ויש כאן איזשהו משהו נורא נורא מעניין. רוצים להגיד לו, רגע אדוני, אתה אומר שאתה מלמד רק דבר אחד, אבל אתה אומר גם סבל וגם את הקץ לסבל. אולי באיזשהו מקום הם לא שונים בדרך שאנחנו נוטים לחשוב? יכול להיות שהסבל העמוק, היא הנחת העמוקה שבנו, נובעת דווקא מהניסיון שלנו להימלט מההתנגדות, מחוסר הנכונות לפגוש את הדברים, את החיים. לפני כמה שבועות קמתי בבוקר, מוקדם מוקדם בבוקר, חמש וחצי, אחרי שישבתי קצת, לקחתי את האוטו ועליתי למעלה, אני גר בכליל, זה כפר בגליל המערבי, עליתי לכפר ורדים, לקאנטרי, לשחות. לפעמים אני עושה את זה. הלוואי והייתי עושה יותר. בכל אופן, אני מגיע לשם ואני במלתחה, מוריד את הדברים, לוקח את הדברים שלי, פתאום אני פותח את הסל שלי, ואני רואה שהמשקפת הזאת שלי איננה. ישר כזה נופלת רוחי, איזה בסה. קמתי כאילו על הבוקר ועם הקור והמאמץ וזה, והגעתי לפה ומה, אני אלך לשחות עכשיו בלי כאלה? זה כל החלור וזה, זה, או, ממש, צנחה רוחי. ואז עברה בי המחשבה, אולי הם מצאו אותה, בטח שכחתי אותה לפני כמה ימים, אחרי ששחיתי בבריכה, כשהתקלחתי, בטח תליתי אותה ושכחתי. אז הלכתי למרק, המדריך כושר, ושאלתי אותו, תגיד, אולי מצאתם את המשקפת? והייתי כזה, כולי שמח על היוזמה וזה שאני עושה. אז אמר לי, לא, מה פתאום, וזה, מה אתה חושב? גם אם מצאו, זה היה הולך לאיבוד. עוד פעם כזה, התחלתי ללכת מהחדר כושר חזרה למלתחה, אז אמרתי, אולי המציל? עוד פעם הסתובבתי, זה גם, הייתי מבסוט מעצמי שאני בדרך כלל מוותר מהר בסיטואציות כאלה. לא, הנה אני הולך וניגשתי למציל. אמרתי לו, תגיד, אולי מצאתם פה משקפת? אז הוא אמר לי, האמת, ראיתי אתמול שם במגירה, בקבלה, שיש שם איזשהו משקפת, בוא נלך לראות. איזה צבע היא? אמרתי לו, כחולה. אמר, אני לא חושב, אבל בוא נלך לראות, אולי זה יהיה לך טוב. והלכנו והוציא מהמגירה ונתן לי משקפת, וזו לא הייתה המשקפת שלי, אבל אחלה משקפת. כולי מאושר, שמח, חבשתי אותה, קפצתי למים, שחיתי קצת. אמרתי לשחות, קצתי מבסוט, ואז אני מוריד אותה, ואני מחזיק אותה ביד, ואחת לי המחשבה, עוד פעם, כבר נאבדה לי משקפת אחת לפני איזה חודש, אמרתי, עוד פעם 100 שקל? אולי הוא ייתן לי את המשקפת הזאת. ואז אני הולך אליו, ואני אומר לו, תשמע, תודה רבה, זה הציל אותי, זה היה לי בדיוק בול, ובאמת תודה, ואני כזה לזה, אז הוא אומר לי, בתוך הזה, אחי, בשמחה, תמיד אני אעזור לך. ואופס. ואני הולך חזרה כזה בדרכי למקלחת. נו, טוב, תגיד תודה. כאילו, על הבוקר קיבלת משקפת והציל אותך. בסדר. אני יודע, עם זה כל המחשבות על כל הסיטואציה הזאת מעדדות לי בראש. אני נכנס למלתחה, ואז אני מוציא מהתיק שלי את השקית שבה אני שם את השמפו, שהוא לא ירטיב לי את הכל, אני פותח אותה. המשקפת בפנים. ישר מין חיוך בפנים כזה, ואושר ושמחה. זה מדהים לפעמים, הדברים האלה, הדברים הקטנים האלה בחיים, לפעמים נראים ענקיים, ולפעמים, כמו בסיפור הזה, שטויות. ואיך משהו כזה, והתודעה עולה, והופ, מרימה את הכל, והתחושה בפנים מפעימה ומדהימה, ויופי ואושר ושמחה, ואופס, והכל צונח. וזה מרגיש לפעמים כמו בסיפור שכזה, שמשהו בפנים ממש משחק איתי. הבודה אמר שהתודעה יכולה להיות הטובה בידידיו של הבן אדם. והתודעה גם יכולה להיות הגרועה שבאויבים. התודעה יכולה להיות הטובה שבידידים, והתודעה יכולה להיות גם הגרועה שבאויבים. הוא הוסיף ואמר במקום אחר, כמו שהלוחם משחיז את חיציו, ככה החכם מטפל בתודעתו. ובאיזשהו מקום זה מה שאנחנו עושים כאן. זה מביא אותנו אל המקום של השאלה הזאת. אבל מה לעזאזל הקשר בין האושר שלי לנשימה הזאת? מה, איפשהו בפנים בין השאיפה לנשיפה מסתתר? מה הקשר? כמו שלילה אמרה אתמול, ויפאסנה, בשורש המושג ישנה ראייה. כשאנחנו מתרגמים את זה לעברית זה קצת עובד, כי במילה תובנה זה לא ניסה המשמעות המילולית גם. באנגלית אבל התרגום של ויפאסנה זה אינסייט. אינסייט, יש לזה גם את המשמעות של תובנה, וגם המשמעות של ראייה, לראות פנימה. מה שאנחנו עושים כאן, העניין שלו הוא בראייה. זה לא איזשהו משהו אינטלקטואלי, זה לא רעיון. משהו מאוד ישיר, מאוד חווייתי. הבודה מכוון אותנו לאיזשהו חזון אחר. חזון אחר של החיים האלה. ראייה אחרת של החיים. וכדי לראות, יש צורך בצלילות. אנחנו גם אומרים בעברית, צלילות דעת. והדעת שלנו, התודעה שלנו, בדרך הרגילה שלה, השתמשו לפעמים במסורת, בדימוי של, היא כמו קוף, קופצת מענף לענף. זה הדרך שבה התודעה עובדת. רגע אני יושב, מנסה לכוון את תשומת הלב לנשימה, ואז פתאום השכן לידי משמיע איזה עולה הצליל הזה, התודעה הולכת אל הצליל, ואז בתודעה עולה המחשבה, זה השכן הזה, וזה עוד פעם, הוא עשה ככה גם קודם, וזה משגע אותי. וזה בעצם היה כמו שהשכן שלי באוניברסיטה שגר איתי, גם כן היה משגע לי את החיים. קופצת ככה, ואז עולה משהו מהאוניברסיטה, אוי, שכחתי לעשות משהו בה. ואופס, זה קופץ למקום אחר, וקופץ, וקופץ, וקופץ. לפי החיוכים זה קצת מוכר. וזה בסדר, וזה טבעי. ככה תודעה עובדת. ואנחנו, כיצורים פותרי בעיות, אומרים, טוב, אז מה עושים? כדי לנסות להסביר את כל המקום של עשייה, או אולי של אי-עשייה במקום הזה, תנסו לדמות בעיניכם שאני מחזיק עכשיו כוס של מים כאן ביד. יש בתוך הכוס הזאת היא כפית, ובא מישהו ושופך לתוך הכוס הזאת היא גם חול. ברגע שישפך החול, יהיה פה חול בתוך הזה, המים כבר לא יהיו צלולים. המים יהיו אחורים, בוציים. ואם ננסה לעשות משהו, לגרום להם להיות צלולים, נשב ונערבב את זה, המים יהיו עוד אחורים ועוד אחורים ועוד אחורים. הדרך היחידה לאפשר לצלילות לעלות הוא פשוט להניח לזה. לאט לאט החול ישקע. והמים שוב יהיו צלולים. באיזשהו מקום כאן, בויפאסנה, העניין שלנו הוא להיות מודעים למודעות עצמה. להכיר את ההכרה. לשים לב לתשומת הלב. אבל הדברים האלה שקופים. והדרך לראות היא דרך האובייקטים שמשתקפים בעד. אבל כל עוד אנחנו רודפים אחריהם, אנחנו ממשיכים להרבב. וזה בעצם הטריק הזה של אנפנסתי, של תשומת הלב אל האוויר שנכנס ויוצא. ההתכוונות הזאת היא לאגון, לאגון את תשומת הלב באובייקט אחד. ובדיוק כמו שהחול הוא לא בשנייה שוקע, ככה גם ההצטללות של התודעה לא קורית ברגע. מה גם שזה די טריקי להבחין בתהליך. התהליך הזה קורה, הוא קורה באופן טבעי, מעצם זה ששמנו את עצמנו במרחב הזה. גם כשעולה בפנים, כל השיפוטים שעולים כלפי המצליח לי, לא מצליח לי, זה לא עוצר את זה. הייתה תקופה שישבתי באיזשהו מרכז מדיטציה בהודו, איזשהו מנזר. עשיתי בעצם מה שאנחנו עושים כאן עכשיו, צורה קצת יותר אינטנסיבית, קמים ב-4 בבוקר עד 10 בלילה, או 12, לא זוכר כבר. כל היום בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, וגם לא ביחד, לבד, כל אחד בחדר שלו. פוגשים פעם ביום את המורה, ככה זה בתוך המסורת הזאת, במין רעיון כזה שבו הוא שואל על מה קורה איתנו וכו'. ישבתי שם, ישבתי שם תקופה די ארוכה, וכל יום כשהייתי מגיע אליו, יושב מולו, הייתי אומר לו, תראה, זה לא כל כך מצליח לי. לא, זה בא וזה הולך ונורא מציק לי כאן והכאבים. הייתי חולק איתו את הדברים שעולים בי עם ה... כל פעם, תמיד היה משהו חסר בתוך ה... הוא היה יושב מולי, הוא היה מין, שמכיר את הודים, בנגולי, מקלקטה במקור, עם אלו משקפי ערק, אבים כאלה. היה יושב, מסתכל בי כזה, לו עיניים טובות טובות. הקשיב לי. ואז באיזשהו קטע הוא היה כזה, הוא היה חבק אותי כזה, אמר לי. בימל, ככה הוא היה קורא לי, זה השם שלי, בימל. Very good. Keep on. לפעמים, עוד שזה הזה, אם היה יוצא באיזה זה, שפתאום היה לי איזה... מקום שהיו לי חוויות שככה דמיינתי מדיטציה, הרגיש לי, הנה אני תופס את זה וזה, הייתי מתרגש שעות לפני הפגישה איתו, לספר לו, ואז הייתי יושב ומתחיל להגיד לו, listen, I had this experience, רק הייתי מתחיל לדבר, אז הוא היה אומר לי, listen, you don't believe it, so many villagers are coming to me and so much work and they want blessing. What is your name? I have to go. זה קורה פעם ועוד פעם. יום אחד שאני יושב אצלו, זה היום שזה באמת הייתי ב... והוא שואל אותי, מה שלומך? ואני אומר לו, אני לא... כלום לא קרה מאז שראיתי אותך פעם אחרונה. לא הצלחתי לשים לב לשתי נשימות רצופות, כלום לא קורה. והוא אמר לי, Very good. ואני זה היה כבר לא. How come? How can you tell me very good? איך אתה אומר לי כל כך טוב? אני אומר לך, שתי נשימות אני לא שם לב. אני לא שם לב לכלום. אז הוא הסתכל עליי רגע, והוא אמר לי, You are aware that you are not aware? Very good. Keep on. תזכרו את הכוס עם המים. זה שוקע, לאט לאט, זה לוקח זמן. התודעה כחלק מהעבודה שלה וההתנהלות הטבעית שלה מדמיינת שהמדיטציה כאן אמורה להיות ככה או אחרת, נותנת ציונים. תחשבו על זה לפעמים. אנחנו יושבים כאן 45 דקות, זה הרי לפעמים מרגיש כמו נצח. כל כך הרבה דברים קורים בתוך ה-45, כל דברים קטנים. קצת אם אני שאיפה, מנשיפה, מרגיש תחושות פה, צליל עולה מכאן, אני חוזר אל הזה, עולה כאב פה, זיכרון, אני הולך ל... המון המון המון. בום, מצלצל הפעמון. אחרי שתי דקות, שלוש דקות כבר עולה לנו, הייתה לי ישיבה טובה, הייתה לי ישיבה חרה, הכל נהרז, וזה בסדר, זה טבעי, זה התודעה עושה את מה שהתפקיד שלה לעשות. אנחנו פשוט יכולים לא לקחת אותה יותר מדי ברצינות. להתמסר אל התהליך. לבטוח בו. אני אסיים עם ציטוט קצר מאת הקארט טול. אתם מגיעים לשלווה לא על ידי ארגון מחדש של נסיבות חייכם, כי אם בהבנה של מי שאתם ברמה העמוקה ביותר. אתם מגיעים לשלווה לא על ידי שינוי נסיבות חייכם, כי אם בהבנה של מי שאתם ברמה העמוקה ביותר. בואו נחלוק כמה דקות של דממה משותפת.